מעניין, יצא לי כמה פעמים ללמוד סיפור. האמת שיצא לי פעם אחת ללמוד סיפור, זה היה בצורה מוקצנת, שאת אותו סיפור, כשהאודה אפס הוציא את חתונה של עבודים, אז עשו איזה אירוע, ואז כל אחד העביר שיעור על קטע מסוים, ואני יחד עם אשתי עברנו שיעור על הבטלר הגיבן, בעל החטוטרת. ואז היה שיעור מאוד מיוחד, שהיה כאילו מחבר תיכוניסטים ועד פנסיונרים, גברים, נשים, מעורבב. זה היה מאוד, זה יוצר עושר הרבה יותר גדול בהתבוננות בסיפור, כי יש שם את השאלה מה הם מחפשים, מחפשים איזה מקום. ואז מישהו אומר, כן, זה כשאדם שואל את עצמו באיזה ישיבה ללמוד, אז הוא שאומר, כשבן אדם מחפש להתחתן, כשבן אדם מחפש בית, לא יודע, כשבן אדם מחפש איפה לשלוח את הילדים שלו ללמוד, איזה קהילה להשתייר, כשאדם שואל את עצמו...
איזה
דק מרק. אותה שאלה מקבלת לבושים שונים, ודווקא כשפוגשים אותה בלבושים משתנים, הרבה פעמים זה מסייע להתבונן בנקודת העומק של השאלה, שהיא יותר עמוקה מהשאלה הספציפית. השורש זה אותה שאלה שחוזרת בגלגולים שונים בחיים, אבל זה אותה שאלה פשוט לובשת לבושים אחרים. אז לפעמים המגוון של ה... תמיד יש מגוון, זה לא משנה, כלומר המגוון הוא תמיד קיים בעצם זה שכל אחד הוא אדם שונה, אז יש אז כל אחד הוא שונה לגמרי, אבל שגם הרקע החיצוני שונה, זה מקל לשים לב לזה, ואז אפשר לראות את נקודות המוצא הבסיסיות. זה הערת אגב. אבל אני כן אגיד משהו על על הסיפורים. הרב שגר גם מתייחס כמה פעמים לשאלה של, דרך אגב אפשר לראות כאילו חלק ממה שמנחה את האופן שבו אני מלמד, זה גם דברים שהרב שגר כתב. יש באתר, אני חושב, 5 שיעורים מסוכמים על מעשה בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, שערך את זה, שכחתי כבר, אבל מי שערך את השיעורים זה נמצא באתר, אז אפשר לראות משם, זה יכול...
איתן העביר על זה שיעורים
לפני זה. כן? מעולה. אבל נראה לי שזה יהיה אחר, כי באמת המקום שלו אני רוצה לקחת את זה, זה לא למקום, הוא העביר על הכתבים של הרב שגר, כאילו. אני רוצה לקחת את הסיפור למקום של התהליך שאנחנו יכולים לעבור לאור הסיפור או משהו כזה. כולם מכירים את ה... טוב, אני לא יודע, זה שאלה... אנחנו נקרא את הסיפור במהירות יחסית, כי... חלק ודאי מכירים, אבל נתייחס בעיקר להשלכות שלו עלינו. אז הרב שגר בשיעורים, אני חושב, או בשיעורים האלה או בשיעורים אחרים, בכל אופן מתייחס כמה פעמים לשאלה למה רבי נחמן דיבר בסיפורים. והשאלה בכלל של מה קורה כשמספרים סיפור לעומת כשאומרים רעיון, היא שאלה מעניינת. אני חושב שבאופן מדויק, אני פגשתי אותה כשראיתי חלק מהסיפורים של רבי נחמן מבוססים על משלים של הבעל שם טוב, והפער שבין משל לסיפור זה נושא שצריך, נראה לי שלא כתבו עליו איזו עבודת דוקטורט, אבל על הפער בין משל לסיפור, מה ההבדל בין משל לסיפור? כי כל משל הוא סיפור, נכון? אז מה ההבדל?
עלילה.
למשל יש עלילה בדרך כלל. משל שהוא תמונה, אתה אומר, העלילה פחות מורכבת, כאילו. לא, אבל יש משל, אבא שלוקח את הבן שלו על הכתפיים, והבן, כל פעם שפוגשים מישהו, הבן שואל, איפה אבא שלי? זה משל, נכון?
נראה לי סיפור הרבה יותר מזין פרשנויות, הרבה יותר, למשל הוא... בדרך כלל נראה לי שאפשר להגיד שמשל טוב זה דווקא משל שאתה מבין, כאילו,
אם אתה לא מבין... שיותר אחד לאחד.
כן, אם אתה לא מבין מה המשל, מה נמשל, אז כאילו, המשל לא יצא לגלל לך בניגוד לסיפור.
לא, המשל הוא שיפור.
לא הבנתי?
המשל, המשל הוא שיפור.
מה זה בדיוק הסיפור? לא, זה להסביר למה משל הוא כאילו יש בו משהו חסר יותר, כאילו, אתה אומר, משל הוא מיותר, הוא סיפור נחות.
בסיפור המוסר הסכל הוא עוד פחות ברור, אולי הוא פחות מחייב. זה היה סיפור. יש משל, ישר אתה... טוב, כמו נביא, שישר מבין שזה עליו.
כן.
שסיפור הוא עצמו, בגלל לפי המציאות, באמת, אולי היה משל, ולכן הסיפור של נחמן, אולי כל מה שאני מכיר, יותר משל מה של סיפור. כאילו, הוא לוקח אחד לאחד, עושה אנלוגיה מדויקת. והעיקרון הסיפור לא אומר...
אנלוגיה למה?
מה?
אנלוגיה למה?
המציאות. בין המציאות לבין המשל, כאילו...
בין הנמשל, הנמשל יכול להיות אידאה, רעיון או משהו במציאות.
הסיפור הוא לא דווקא
שום דבר,
הוא תפקיד במציאות בכל אחד מהזה, אבל העלילה גורמת למה שמתרחש שהוא אומר אמירה על המציאות, ולא דווקא מדייק את המציאות. נראה לי ככה אולי המציאות.
מבחינת המבנה שלהם, במשל בדרך כלל הדמויות אין עומק. במשל יש מלך שהוא פלקט של מלך, הוא כמו קלף של מלך שמסתובב שם, הוא לא דמות, אין לו היסטוריה, איך המלך הזה היה נראה כשהוא היה קטן? מה הוא אוהב לאכול? זה המלך, משל למלך. זה כאילו, זה דמות ללא עומק, ללא מורכבות, ללא... זה במשל, בסיפור, אם נקצין את זה, אז נגיד בסיפור מודרני, כשדוד גרוסמן מתאר איך הוא כותב סיפור, אז הוא אומר שהוא מתאר דמות, והוא באמת לא יודע לאן היא תלך, בסקרנות גדולה ובפחד, מה יקרה לדמות? כי לאט לאט הדמות מקבלת יותר ויותר עומק, אופי, ואז אחרי פרק עשירי, הוא כבר לא יכול להגיד שפתאום הדמות הזאת... עושה תפנית לאיזשהו כיוון, זה, לא, זה פשוט לא מתאים לה, זה לא יכול לקרות, כן? לכן סיפור הוא הרבה יותר, יש בו, הייתי אומר שאם לסיפור אין נמשל, אז אולי יותר נכון להגיד שלסיפור יש אין סוף נמשלים. ולכן רבי נחמן הדגיש שהסיפור הוא מועיל גם אם אדם לא מבין כלום ממה שהסיפור מספר. זאת אומרת, דווקא בגלל שהסיפור יש אין סוף נמשלים, יש משהו שכשאתה מספר לילד סיפור, יכול להיות שהוא לא הבין את הרעיון בכלל, אבל האווירה הפנימית של הסיפור עברה אליו בצורה מאוד חזקה. לסיפור יש מנגינה. המשל הוא מתמטי. לסיפור יש מנגינה, יש לו אווירה מסוימת שהוא כותב, שהוא מייצר אווירה מסוימת, התרחשות. מהבחינה הזאת, סיפורים של רבי נחמן יש בהם משהו מאוד גולמי, ראשוני כאלה, כזה, כי הדמויות אצלו הם גם, זה לא קוראים לו מוישה בן ינקלה, קוראים לו בן המלך. מה זה בן המלך? זה כאילו משהו מאוד פלקטי. אני קראתי איזה ספר על התפתחות הספרות העברית, אז הוא מביא... בהתחלה הוא סוקר את ספרות העברית החדשה מתחילתה, ואז הוא מציע להתחיל מרבי נחמן ופוסל את זה על הסף, כי זה לא ספרות בכלל, צורת הכתיבה, אני לא זוכר, זה ספר כזה שנכתב לפני איזה 100 שנה או משהו כזה, על ראשית הספרות העברית, והוא מציע בהתחלה, הוא מביא שמי שאומר שרבי נחמן, אז הוא אומר, רבי נחמן זה לא ספרות, איזה מין כתיבה הזאת, מה זה הדבר הזה? חוזר על עצמו כל הזמן, השפה היא לגת, זה לא כותבים ככה סיפור ומשמיץ את זה בכל תוקף. היום הסיפורים של רבי נחמן לאט לאט מקבלים את דנה ונכנסים לתוך תופסים מקום מאוד מכובד. כן, אז הסיפור
בעולם הספרות הם תופסים מקום
מאוד
מכובד או בעולם
ה... מתחיל מחקר בעולם הספרות החילוני גם על סיפור רבי נחמן. אני תכף אגיד עוד משהו על הז'אנר שבו חוקרים את זה. אני רוצה להגיד גם, יש משהו שהוא יותר ספציפי מבחינתי, שאני חושב, יש על הפער שבין ספרות לפילוסופיה. מה עדיף מבחינתכם, ספרות או פילוסופיה? אז עכשיו, מה עדיפות לספרות על פילוסופיה? שפילוסופיה אומרת את הרעיונות בצורה המופשטת שלהם, את האידאות המופשטות. הספרות מציגה לנו נוכחות חד פעמית מסוימת שבה התגשמו הרעיונות באופן מסוים. ולכן הספרות היא תהיה פחות עקרונית, היא לא תאמר משהו כללי לגמרי על... אבל דווקא המבט המאוד מאוד פרטי יפגיש אותנו עם הצורה שבה זה מתיישם ועם האופן שבו, כאילו, נגיד ואהבת לרעך כמוך, אדם צריך לאהוב את חברו, רעיון שאפשר להגיד עליו רעיון משעמם. כלומר, בסדר, ידוע, מקובל, צודק, נכון אולי, כשפוגשים את הרעיון הזה, איך הוא בא לידי ביטוי בחיים של אדם, עם הקונפליקטים שזה, של ההתמודדות, עם, עם כל ההתרחשות של החיים שלו, הרעיון יוצא מההגדרה המופשטת והופך להיות משהו מאוד חי, ושם הוא מקבל הרבה רבדים. הוא לא הרעיון המופשט אלא ההתגשמות של הרעיון.
מצד שני, כשאתה פוגש את המופשט, אז אתה נהיה סיפור. ספרות איזה שהוא קודם פוגש סיפור של מישהו אחר, שאתה פוגש שלא אתה לך כמוך, אני אגיד לך, תראו, אז אתה יכול להפנים את זה עליך.
אם, כלומר, אם אני לוקח את הרעיון הפילוסופי ואני עובר את התהליך של להפנים אותו ולפגוש איפה הוא באמת בחיים שלי, אז אני מייצר סיפור, אני כותב סיפור, כאילו. אני באופן עקרוני תמיד כואב לי, כמישהו אומר לי על רעיונות מסוימים, שזה פסה מבחינתו, שזה כאילו מה ראינו, זה משעמם, זה כבר לא... כי זה כאילו משקף איזה מבט על רעיונות, על ה... כסוג של משהו... מופשט וארטילאי שאתה יכול לאסוף אותו, אני כבר יודע את זה, אין דבר כזה ברעיון אמיתי לדעת את זה כבר. וכשאתה כל פעם לפגוש איך רעיון מתגשם בחיים שלי בסיטואציה אחרת, זה מפגש חדש לגמרי עם הרעיון הזה, כי הוא מתגשם פה בצורה אחרת לגמרי. ולכן כאילו העמדה המתנשאת שנובעת מכבר ראיתי את הרעיון הזה, זה כאילו, יש משהו שבן אסרטמת כותב על לך לך, שאדם צריך תמיד להיות בשינוי ובתנועה, אז הוא כותב שלמי ש... זה לא בלשון שלו, אבל הוא אומר את זה ככה, לפחות אני קראתי אותו ככה, שמי שעוסק בעולם הרוח זה הרבה יותר קשה לו. כי מי שאדם לא רוחני, אז הוא יודע שהוא צריך לנוע הלאה מה... כי החומר הוא חד פעמי. אבל ברוח יש לאדם דמיון שהוא השיג משהו. הדמיון הזה הוא דבר מאוד מסוכן, כי הוא סוג של הגשמת רעיון ולא לא, לא באמת לאפשר לנוע איתו, לבחון. ואני מגלה את זה כל פעם שאני מלמד, למשל, לא יודע, הרעיונות שכבר ראיתי, ואני מלמד אנשים פעם ראשונה, יש לי שמחה גדולה, ממש תשוקה ללמד אנשים פעם ראשונה את הרעיונות, רעיון מסוים, כי אז גם אני פוגש אותו פעם ראשונה שוב. כי רעיון מסוים שאצלי מתקהל, כשאני מדבר על הרעיון הזה עם מישהו שפעם ראשונה פוגש אותו, אז אני חוזר לראשוניות הזאת, שהיא כאילו קצת עבדה לי, כי אני כבר ראיתי את הרעיון, אני לא יכול באמת לפגוש אותו כבר, באופן הראשוני שלו. אני זוכר, היה לי איזו קבוצה של לימודים חילוניים, שהיה בה... האפשרות להביא את הרעיונות האלה לאנשים שפעם ראשונה פותחים את העיניים ולהגיד וואו, זה אפשר לי לפגוש את הרעיון, כי משהו הרבה פעמים חסום אצלם. אני חושב שאחת הבעיות של בחורי ישיבה זה עודף המלל שלא מאפשר לתת לכל מילה את התוקף החזק שיש לה. יש משהו במיעוט של מלל, שלמילה יש עוצמה, יש כוח. יש שם כל כך הרבה מילים שהן מאבדות את העוצמה שלהם, והן מיעוט... כן, אז תמיד השאלה היא עד כמה מילה, עד כמה רעיון מאפשר לי לפגוש אותו מחדש. עד כמה יש פתח באופן שבו הוא מובע כאן, שאני אוכל לפגוש אותו מחדש. כלומר, לפעמים אני אראה רעיון, ובצורה שבה הוא כתוב, אני לא מצליח להיכנס אליו מחדש, ואני רואה אותו כמו שכבר ראיתי אותו. ואז הטקסט הוא לא מחדש לי, הוא לא מחדש לי, כי הוא לא נותן לי פתח חדש. זה כאילו הבעיה. סיפור, בגלל שהוא חי, הוא מעורר סיפורים. בגלל שהוא חי, הוא מעורר אותי לפגוש את הסיפורים שמסביב לזה. הוא, כאילו, אם קוראים אותו בצורה מכוונת ולא משתמשים בו כמשל, אלא באמת מקשיבים לו, אז הוא זורק אותי לסיפורים שאני עובר עם הסיפור הזה, או לצדדים מסוימים, לאופן שבו הסיפור הזה מסופר אצלי. באופן עמוק יותר, יש סיפורי עם. סיפורי עם, יש מחקר באוניברסיטה, אני הייתי באוניברסיטה שנה אחת וגם זה לא ברצינות, ואני מתייחס לזה כמו שבין אישים מתייחסים לצבא, אני גם הייתי בצבא מעצמן, שכמה שפחות היית אתה יכול יותר לספר על זה, אז אני... אז הייתי בסמינר אחד שעסק בנושא על ספר חסידים, על הסיפורים בספר חסידים. אז היה שם מישהי שהיא פרופסור לפולקלור, לתרבות עממית בפולקלור, שזה מאוד, הערך של סיפורי העם יש בו ערך מאוד עמוק, כי הוא נחשב כמבטא איזה רעיונות תשתיתיים מאוד שקיימים ברוח האנושית. וסיפורי העם הם, הם ביטוי עמוק מאוד של ה, כן, של הרוח האנושית. יש אנציקלופדיה לסיפורי העם שערכו את האחים גרים. האחים גרים היו פרופסורים לספרות, מלבד זה שהם חתומים על ה, על, על הסיפורי האחים גרים, שזה אוסף שהם לקטו, אבל הם היו פרופסורים לספרות, והם ערכו אנציקלופדיה שאני לא זוכר איך קוראים לה, ואני לא יודע גם לחפש בה, אבל רק עצם העובדה שהיא קיימת זה פלא, שיש בה מוטיבים מהספרות העממית ממוספרים. נגיד, יש מוטיב שהוא של העני שדווקא הוא נבחר לגדולה, שמופיע בסינדרלה ומופיע ב... לא יודע, גם באגדות חז"ל, כל מיני, כן? המוטיב הזה נקרא 128 סי, כן? יש שם כאילו... קטלוג של המוטיבים, של כל המוטיבים של הסיפורת העממית, זה כאילו ניסיון כזה לקלוא את הרוח, להגדיר אותה וזה. אבל סיפורי העם יש בהם משהו שמבטאים רוח מאוד מאוד ראשונית. כאילו זה מאוד מאוד מביע תקופה, סיפורי העם של התקופה הזאת. זה גם מרתק. כשמגלים, בהתחלה אומרים, הסיפור התגלגל מפה לשם, אבל אז מגלים ש... עולם מסוים, הוויה תרבותית מסוימת, הרבה פעמים עולה מכמה מקומות במקביל בתקופה מסוימת. כאילו פתאום בדור הזה סיפורי העם שעולים הם כאלה. אני, כאילו, כשהתרוצצתי במחשבתי, חשבתי, איזה סוג סיפורי העם זה סיפור עם מחשבי שהוא מאפיין את התקופה הפוסט-מודרנית? איזה סיפורי העם הם סיפורי העם עכשוויים? אז נראה לי שיש. לי נראה שאחד מהסיפורי העם העכשוויים זה קונספירציה. כאילו, המוטיב של המערכת כולה עובדת, זה סיפור עם עכשווי שמתגלגל, לא יודע, הדגל על הירח מתנופף ככה, מי באמת הרג את קנדי, מי באמת הרג את רבין, איזה חייזרים היו בשטח, לא יודע איך קוראים לו בארצות הברית. יש כאילו איזה מין, זה מוטיב כזה שאומר, כל המערכת עובדת עלינו ויש משהו אחר שהוא הסיפור.
אתה יודע שמות
סוברים איתן
ספרותי,
כאילו, נכתבים, יש סרטים כאלה, יש ספרים שנכתבים, לא נחשבים.
מה, ספר על השנת ה-2000 ולא זוכר כמה שם?
יש ספר על רצח קנדי, יש סרט, יש, כאילו, המוטיב של הקונספירציה הוא סיפור עם, הוא תחושת תת-קרקעית של האדם שחי בעולם הזה, ממנו הוא יעלה דרך סיפורים. יכול להיות גם שהוא יקרה באמת בגלל זה, בגלל שהוא קיים בתודעה האנושית. אבל זה כאילו, זה סיפור המחשבי, קונספירציה. הוא כאילו, לא יודע, לא ראיתי אף אחד ש... לא נראה לי שבא...
נשמע טוב מאוד,
בעיניי. לא נראה לי שבאגדות של האחים גרים יש קטלוג לקונספירציה, כאילו, לסיפור הקונספירטיבי.
זה
נדע
לעבוד איזה מאה,
מדעים. כן. זה סיפור העם. אני אומר, זה סיפור העם. סיפור העם הוא, דרך אגב, סיפור העם, הם בוחנים לא רק סיפור במובן של סיפורת, אלא גם סוג של אגדות, סוג של אמירות, והיא למשל חוקרת הרבה גם דברים עכשוויים. היא סיפרה שלפני 10 שנים או משהו כזה, מישהו בבית שען טען שהוא מצא בקצר שלו את הפתח של גן עדן. והיא נסע, ועשו מזה, יש מזה כנראה, אני לא יודע, תעשייה שלמה של אנשים שבאים ומים קדושים ולא יודע, וכל מיני סביב הפתח של גן עדן שנמצא. והיא באה לבחון, כאילו, זה מרתק אותה, היא, כאילו, זה כאילו מנותק משאלת זה באמת או לא באמת, וזה רק בודק את השאלה מהו הסיפור המסופר. השאלה אם יש, דרך אגב, אריסטו טוען, זה רק טיפה להעצים את הבלבול, אריסטו טוען בשאלה מה עדיף, ספרות או היסטוריה, אז ברור שהספרות עדיפה על היסטוריה. כי היסטוריה מספרת מה שקרה. מה שקרה יכול להיות שקרה במקרה, אבל הספרות מספרת מה היה ראוי שיקרה. זה לא מקרה. לכן ספרות הרבה יותר מעניינת בהיסטוריה. כאילו כשכתובים רומן היסטורי, אני קראתי רומן היסטורי על הפגישה בין רבי נחמן לנפוליון. כי רבי נחמן בשנה שהגיע לארץ זה בדיוק בשנים שנפוליון ניסה לכבוש את הארץ. אז איזשהו רומן היסטורי, אני לא מצאתי אותו, חיפשתי אותו אחרי זה ולא מצאתי, קראתי לפני שנים, מצאתי באיזה ספרייה ישנה, איזה ספר ישן כזה, על הסיפור של המפגש בין רבי נחמן לנפוליון. רומן, כאילו ספר, סיפור, עכשיו, רומן היסטורי, עכשיו, היה ראוי שהתבקשו ויקרה שם משהו. זה שיכול להיות שבמקרה הם לא נפגשו זה לא מאוד משמעותי, כי מהותית או שלא, אני לא יודע, זה מבחן אמיתי.
היה ראוי שהתבקשו.
כן, אז לכן השאלה מה קרה בדיוק מבחינה היסטורית הרבה פחות מעניין ממה מהותית היה ראוי שהתבקשו, או קרה באופן רוחני.
אבל זה כבר מתפתח לניתוח וזה כאילו בכותב ספר מה היה, איך הייתה
ראויה
שיהיה פגישה
בין
רבי נחמן
לזה,
אז כאילו זה כבר...
אז כבר יש הרבה אפשרויות מה היה צריך לקרות שם, נכון? אבל גם אם סיפור קרה, יספרו אותו באלף צורות מה קרה שם.
אבל
עצם
זה שאתה מחפש משהו שקרה
אקטיבית,
זה
הרוגע
זה חלק
ממקום אחר. זה מקום אחר בנפש, כן.
כן,
מספרים
שזה קרה, אז זה קרה.
זה כמו ההבדל ש...
סיפור, אני מפרשן על זה יד.
כשאתה רואה סרט, אז הרבה אנשים מעניין אותם עם הסרט סיפור אמיתי או לא.
סיפור אמיתי?
זהו, וגם...
לא נכון, לא נכון. הקטע הזה, אני שמתי לב ממש לאחרונה גם היה איזה קטע כזה עם הסיפור אמיתי או לא, זה באיזשהו גיל נראה לי, דווקא אנשים מעוסקים בינינו.
לא, לא נכון.
באגדות חז"ל, באגדות חז"ל. אם... תחשבו, אם המדרש חז"ל שהוא מתאר משהו שקרה, מתאר מציאות אמיתית, זה הרבה פחות מעניין. כי אם המציאות הזאת לא קרתה, ובכל זאת חז"ל כתבו את זה, כנראה שהרעיון היה מאוד חשוב להם.
בסדר, אבל לא
כך.
איך
אני
יודעים
מכר הכי טוב?
כי
המכר
הם כוס
החרדה,
ומבחינתם
זה כמו
קרה. נכון, זה הקריאה הכי אמיתית. הקריאה הכי אמיתית שהסיפור הוא מהותית קרה. אני תמיד שמישהו שואל אותי, זה קרה באמת או שזה סתם סיפור? זאת אומרת, השאלה לא נכונה, השאלה אם זה סתם קרה או שזה באמת סיפור. זה השאלה האמיתית. השאלה האמיתית, זה קרה באמת או שזה סתם סיפור, אלא זה סתם קרה או שזה באמת סיפור. בסיפורים חסידיים אומרים שיש דבר מעשה שהיה ויש מעשה שהיה שהיה. מעשה שהיה זה אומר שככה באמת מספרים, שזה אמיתי. כלומר, כשאתה מספר סיפור חסידי, מי שואל לך באמת, הכוונה היא לא אם זה קרה באמת, אלא אם באמת ככה נכון לספר, זאת השאלה. אם נכון ככה לספר, אז זה באמת.
עדיין, זה שזה...
אני חושב שזה קשר מסוים.
ראיתי סרט לאחרונה, הצלף אמריקאי של עד עכשיו, אז לא ידעתי את הסיפור אמיתי. ראיתי כל הסרט, כאילו, סבב, אחלה סיפור. ואז נגמר הסצנה האחרונה, רואים את השופט מסתכלת מהדלת, מסגרת הדלת, ואז כתוב, אחרי שבועיים, לא יודע, קוראים לו נרצח על ידי החייל איתו באיזה חייל כאילו מורה ונפשו ומטבח. אז אני חייבתי שוב, כאילו. לא אמרו סיפור אמיתי.
אני גם אמרתי
על המשך, אבל אמרתי, רגע, אמרו מה קרה בהמשך, זה אומר שזה סיפור אמיתי, כי הם אומרים את זה. ואז פתאום, הכל כאילו במפרע, נהיה לי סיפור אחר לגמרי. אחר לגמרי.
לא מזור, אני לא משחק סיכוי, זה על הבריטי שפיצח את הניגמה שהנאצים לפני פעם השנייה. והסוף מעצים את הסרט שספר לך בהמשך קורות החיים שלו ופה ושם וזה.
זה טולקין כותב, חסדה מצטט את זה בסוף ספר הדמיונות של היהודים, שטולקין כותב שסיפור טוב מתחיל ב once upon a time, היו היה פעם בעברית כאילו, ומסתיים בהם חיו באושר באושר עד יום אותם. שמה שזה מציין, זה אומר שהסיפור קורה בכל מקום ובכל זמן, אין לו שייכות ספציפית, והם חיו באושר באושר עד יום אותם, לשקף שבעצם ברגע שנגמר הסיפור הם יכולים למות. הנסיך פגש את שבדיה, בני, לא יודע, 25, לא יודע בני כמה הם, וזהו. מכאן ואילך הם 50 שנה יכולים לחיות בשעמום בארמון, לא מעניין אף אחד. הם יכולים, זה לא, בעצם הם מתו כשהסיפור נגמר. פה הם מתו בעצם. ואני אומר, לכן מה שמשתקף זה שסיפור הוליוודי הוא הרבה פעמים כזה. כשאתה רואה את ה... כשמישהו מוכן לספר לך, ואז אחרי יום זה, או ואז אחרי שבועיים הוא נרצח, שזה לא מתאים ל... אז פתאום הסיפור מקבל ממשות גם מצד הסיפוריות שלו, כי הוא כבר לא מבנה עגול כזה שאתה ראית הרי סרטים בהוליווד יש להם מבנה קבוע שחוזר על עצמו בפעלולים שונים ודמויות שונות, משחקים עם זה קצת, אבל כאילו יש את, הזה, את הגיבור, את ההתלבטות המוסרית שלו, את, כאילו יש איזה מבנה סיפור, לפעמים טיפה משחקים איתו או מחליפים, פתאום הגיבור הוא גיבורה ובמקום האהובה יש אהוב, זה כאילו טיפה מבלבל, אבל המבנה הוא מבנה, וזה שאחרי סוף פתאום יש התרחשות זה שובר את המבנה הסיפורי, אני אומר אפילו כסיפור זה סיפור, זה נראה, זה
לא מה שקורה,
אבל בעצם זה שזה קרה, אני אומר, זה שאלה על...
כל הסיפורים
לא
מתחילים.
אני חושב
שאנחנו לא ככה בחיים, הרי בסופו של דבר המותים הכי חשוב של הסיפור כאילו, זה זה שהוא יהיה אמיתי. זאת אומרת, אנחנו הרי חיים בעולם אמיתי, לא בעולם סיפורי. אז הקשר הסופי, כאילו, החיבור האחרון, העולם שלנו, הוא בזה שאומרים לך, זה קרה.
אבל העולם האמיתי שאנחנו חיים בו זה העולם שלנו. אם זה קרה, אם הגיעו לירח או לא, השאלה שלה באמת שם, הרי אין השלכה לחיים שלי.
יש לה, כי יש בנפש מקום שהוא...
או, אז זה השאלה. לא, אבל השאלה של המקום בנפש שלי, היא שאלה של איך הסיפור פועל עליי, האם זה קרה באמת או לא. כאילו יש סיפורים שאני מקשיב אליהם ואני אומר הסיפור הוא אמיתי, לא כי הוא קרה במציאות, הוא קורה, הוא לא קרה, הוא קורה עכשיו אצלי בלי הדמויות האלה ולא ברקע הזה ולא במדבר סהרה בגמלים וזה אלא בתוך הבית, לא משנה, אבל הוא קורה, זה, הסיפור הוא אמיתי לגמרי, הוא אמיתי לגמרי כי הבן אדם קרה מה קורה, מה קורה אצלי, לא? בסדר, אז הוא עדיף לקרוא לגיבור אחרת, אבל הסיפור הוא אמיתי לגמרי במפגש שלי. טוב, בואו ניכנס לסיפור שלא יותר מדי נלך, כאילו...
הוא אמיתי.
כן, אז זה סיפור שקרה באמת. סיפור שבאמת באמת סיפור. מבין מלך ובין שפחה של חפה. מעשה במלך אחד שהייתה שפחה אחת בביתו שהייתה משמשת את המלכה, מסתם המבשלת אינה רשאה להיכנס אל המלך, חייתה איזו שפחה משרתת קטנה במעלה. לגבי סוגריים ברבי נחמן, אחד המאפיינים של הסיפורים של רבי נחמן זה פספוס פואנטות. הוא נותן מקום מרכזי לפרטים שוליים ומקום שולי לגמרי לפרטים הכי מרכזיים. כאילו, כמו שמסתיים מעשה בעבדת בת מלך, סיפור של איך הוא מחפש, הוא בסוף הוציאה ואיך הוציאה לא סיפר. מה? אחרי שסיפרו לך את כל המסע, הוא בסוף הוציאה ואיך הוציאה לא סיפר. כאילו, סוג של צ'יזבט כזה, כמו שכאילו, בסוף אופס. מה, כאילו, זה נורא מוזר. אבל אני חושב שהגורם הזה א' מאיר אותנו לשים לב לפרטים שוליים יותר, וב' הוא משאיר המון, תלמיד שעבר נשוי באושר כבר כמה שנים, בחתונה שלהם הם הוציאו סטיקר, הוא מצייר קומיקס, הם הוציאו סטיקר, הוא בסוף הוציאה ואיך הוציאה לא סיפר, סטיקר עם ציור כזה של חתן וקלה קופצים על איזה גדר כזה בורחים, בסוף הוציאה ואיך הוציאה לא סיפר. זה היה לנו על האוטו עד שגלבו את האוטו שהצטרנו מאוד על הסטיקר שלנו. נעשה במלך אחד שהייתה שפחה אחת בביתו שהייתה משמשת המלכה, מסתם ממשלת אינה רשאה להיכנס אל המלך, אך הייתה איזו שפחה משרתת קטנה במעלה, והגיע זמן לידתה של המלכה. וגם שפחה ענה להגיע זמן לידתה באותה עת, והלכה מילדת והחליפה הבלדו, ומה תראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר. והחליפה הבלדות והניחה בין המלך אצל השפחה ובין השפחה אצל המלכה. שתי נקודות. נקודה ראשונה, קרה. למה? לא ברור. קרה. יש משהו בעולם שיש בו איזה אי סדר, איזה שיבוש בסדר מובנה. רבי נחמן מדבר על, על שיבוש שהוא לא איזה רשע עשה את זה ועכשיו דמות שולית לגמרי, לא חשובה בכלל, כן, הייתה שפחה משרתת קטנה במעלה, שסתם אמרה, מעניין מה יקרה, וכאילו זה מקרי לגמרי שזה קרה, אבל זה מאפיין משהו בעולם שיש בו התרחשויות שרירותיות, שהשאלה היא מה קורה בהתמודדות איתם. למה זה חסר פשר וחסר משמעות להתעסק בשאלה למה זה קרה? התחלפו. איך? משרתת, אמרה, אופס. אבל בסוף מה שמעניין זה מה קורה. אז מה קורה כתוצאה מזה? עכשיו, יש משהו בחילוף פה, שהרי הסיפור הוא מוכר, בין מלך ובין המלך והעני, נכון? ככה זה מרק טוויין, נכון? הגרסה העממית שתיקה את הסיפור של רבי נחמן. סתם, זה כאילו ברור שם אנחנו נתייחס לסיפור מוכר ועיצב אותו, הוא גם כותב את זה בכמה מקומות שהוא...
שיש
בעולם
הסדורים הרבה סיפורים הטובים, אבל ניסים טעויות זה...
צריך לדייק אותו.
כן, לא, דייקים, כן,
שמי מרבה. ואז, מה קורה בין המלך והעני? בין המלך והעני, פתאום בין המלך רואה יום אחד מישהו שנראה בדיוק כמוהו. ואז עולה בדעתו הרעיון, וואלה, אולי נתחלף, אתה תהיה פה ואני אהיה שם. ואז משהו משתבש שם, והם לא יכולים להתחלף חזרה, ואז נהיה בזה סיפור שלם, עד שבסופו של דבר מגלים לפי איזה קטם לידה שיש לבין המלך האמיתי באיזשהו מקום, ואצל רבי נחמן, הם בכלל לא דומים חיצונית. לא רק זה שהם לא דומים חיצונית, הם לא, הם לא מתחלפים באופן מודע, אלא מישהו החליף אותם. הם בעצמם לא יודעים אם הם התחלפו. הרבי נחמן בשינוי הזה בסיפור הופך את הסיפור מבעיה של החברה לזהות לבעיית זהות פנימית. בעיית הזהות היא לא בעיה של איך אנשים מזהים אותי שלא יודעים שאני באמת כזה וזאת האמת שלי, אלא שאני לא יודע מי אני. זאת בעיית הזהות. בעיית הזהות משתנה, בין המלך ואני הופכים להיות בין המלך ובין השפחה שמתחלפים בלי ידיעתם בתוך הזה, ואני לא יודע באמת אם אני בן מלך או בן שפחה. הבעיה היא לא בעיה של החברה, אלא אני לא יודע על עצמי. היא מתעצמת על ידי החברה, אבל אם לאדם, אם אדם יודע אני בן מלך וכולם אומרים עליי בן שפחה, אז עד הבא, חלק מהמלכותיות שלי זה להיאבק נגד האמירה שאני בן שפחה. אני אצליח לקום מהשפטות ולהתנגד לה, אבל כשלא יודעים... נדמה לי במדרש כבר מופיע על שלמה המלך שהשמדאי החליף אותו. יש איזה סיפור כזה שעשו עליו גרסה בהצגה מודרנית, שלמה... כן, אז המדרש אומר ששלמה המלך פעם אחת, לא יודע, הוא התגאה או משהו, והשמדאי התחפש לשלמה, ושלמה הסתובב ברחובות, אף אחד לא זיהה אותו כמלך, והוא החליף אותו כמלך, כאילו. אז כאילו, אני אומר, בקטלוג של האחים גרים, הם יכולים לציין זה כבר משם, אבל אני אומר, המוטיב הזה פה הוא שאלת זהות אמיתית של האדם.
את מתחילה לשים את המוקד על מה שאמרת, על מה קורה ולא איך קרה, שהם התחלפו לכאילו מבחירה, זה משהו. אני כאילו, אם הייתי קורא, הייתי מוריד לנקודת הזה.
זה כאילו, החליפה,
אתה יודע,
זה מה נתראה,
כאילו,
מה אתה אומרת,
למה שזה יקרה?
זה לא פעם
שהם אומרים
לקרוא את זה, כאילו זה... אז כן, אבל רבי נחמן חושב שזה תמיד קורה בעולם. רבי נחמן, התפיסה שלו של העולם, הרבה... הרב שגר גם מציין שהרבה סיפורים מתחילים בקטסטרופה, לא ברורה למה. גם עבדת בת מלך מתחיל ביום אחד המלך התעצבן על הבת שלו, אמר לה איזה מילה שאלו אותו ויקח אותה, כן, ופתאום היא זה השיבוש לא נובע מאיזה אלא פתאום קרה. ורבי נחמן ככה תמונת העולם שלו, כאילו היית שואל אותו, רבי נחמן ידוע בכלל שהוא אמר זה שיש גן עדן אני מאמין, זה שיש גיהנום אני רואה, רק עולם הזה אני לא יודע אם יש או אין. זה תפיסה של רבי נחמן, כאילו שהוא רואה את העולם הזה כאיזה כאוס, כאיזה חוסר סדר לא ברור, ששבירת כלים כזאת שאנחנו צריכים כל הזמן לשאוף לתיקון שלה, אבל אין צדק העולם, לא העולם הוא עולם הפוך בהגדרה כעולם הזה. אחר כך התחיל, עכשיו אני אקרא קצת במהירות ואז נתייחס. ואחר כך התחילו אלו הבנים להתגדל, ובן המלך, היינו זה שמתגדל אצל המלך כי היו סוברים שהוא בן המלך, היו מגדלים אותו ממעלה למעלה עד שהיה הולך וגדול והיה בריאה גדולה. וגם אותו בן השפחה, היינו בן המלך באמת, אך נתגדל אצל השפחה, נתגדל בביתו, ושניהם היו לומדים יחד בחדר אחד. זה בן המלך האמיתי שנקרא בן השפחה, היה טבעו נמשך לנימוס המלכות. אך שהיה נתגדל בבית העבד, ולהפך בן השפחה שנקרא בן המלך היה טבעו נמשך לנימוס אחר שלא כנימוס המלך, אך שהיה נתגדל בבית המלך והיה מוכרח להתנהג בנימוס המלכות שהיו מגדלים אותו בנימוס זה. והמיילדת הדל מחמת שנשים דעתן קלות הלכה וגילתה הסוד לאחד, איך שהחליפה הבנים קלן וחבר חבר היית לה. מחפשים מקום בגמרא, אז הנה משפט מהגמרא, לא אומר כלום כמובן, כלומר זה לא מובא, אני רק ציינתי את זה כדי להגיד שרבי נחמן לא מחפש. עד שנתגלה הסוד לאדם מחברו כדרך העולם, עד שהיו העולם מרננים בזה איך שנחלף הבן בן. אבל אין רשאים לדבר מזה שלא יתגלה למלך, כי בוודאי אין רשאים שידע המלך מזה, כי מה יעשה המלך בזה? כי אין תקנה לזה, כי אי אפשר להאמין, אולי עם שקר, ואיך אפשר לחזור ולהחליף? ועל כן בוודאי אסור להם לגלות זאת למלך, רק העם היו מרננים ביניהם על זה. כן, נוצר פה מצב שיש שמועה עמומה, אתה אומר יש קונספירציה, יש שמועה עמומה שהבן מלך הוא לא באמת בן מלך. עכשיו כשאני קצת אגש לכאילו פרשנות, להתבוננות לאן, על מה הסיפור מדבר, בן המלך הוא כמובן האדם. כן, נכון. והאדם נולד עם, יש משהו בילדות שיש בה קצת בן מלך, יש בילדות בכלל ילד, כך נדמה לי המדרש על קהלת אומר, כשילד קטן הוא דומה למלך שהכל משרתים אותו, כשהוא גדל הוא דומה לחמור שנושא בעול הפרנסה. אני עובר כמה שלבים, נדמה לי רואים הוא כסוס שרודף וזה, עד שהוא זקן סנילי שדומה לקוף, ככה המדרש דורש, המדרש בקהלת. אבל יש משהו במלכות, בילד, שבטוח שכל העולם שלו, כל האפשרויות פתוחות בפניו, יש איזה משהו של מלכות. ואז פתאום נכנסת לעולם שלו שמועה שאולי הוא לא בן מלך, אולי הוא באמת בן שפחה, ונשבש לו את כל המחשבות שלו על עצמו. כמובן שגם יכול להיות סיפור הפוך, כמו בברווזון המכוער, שהילד הוא כל הזמן בן שפחה, ופתאום נכנסת בעצם בברווזון המכוער, זה ודאות כזו. אבל אני אומר פה, בבן שפחה נכנסת שמועה, אולי אתה בן מלך. היחס הזה בין המציאות החיצונית לבין שמועה עמומה מייצר אי שקט מאוד עמוק, כי זה לא ודאות, זה לא מישהו הביא הוכחה, זו שמועה שאי אפשר לעשות איתה כלום, שמועה. יש שמועה שאולי, כן? דמיינו שבתור שוב, בין המלך ובין השפחה כמובן זה כל אדם, המלכותיות והצד של המלך והצד של השפחה שבאדם, אפשר להגיד, אם רוצים לעשות את זה קצת יותר מוסר ניקי, להגיד, בן המלך זה הנפש האלוקית שבאדם, האדם הוא מולד גם משמיים וגם מהארץ, ולכן הוא בן מלך ובן שפחה מעובבים. אבל אם אני רוצה לקחת את זה לא למוסר אלא לחוויה, אז לכל אדם יש את השאלה, האם בשבילי נברא העולם, האם הוא מרכז הסיפור, האם הוא נועד לגדולה, ומה שהוא עושה משמעותי מאוד, לבין הסיפור שהחיים שלו חסרי כל משמעות ולא מעניינים אף אחד. שני הכתבים האלה, נגיד, באופן, כשאדם מאבד את היכולת לשמור על איזשהו איזון ביניהם, זה מחלת נפש של מניה דיפרסיה, כאילו שאדם, ובמניה דיפרסיה באמת בן אדם, ואני מכיר רגע מסוים, הוא יודע שהוא המשיח באמת, כפשוטו, ברגע אחר שום דבר לא שווה כלום, וכל הכישרונות שלו הם לא מעניינים אף אחד, והוא לא עושה איתם כלום, והם רק סיבה להגיד כמה הוא אפס, כי עם הכישרונות האלה הוא לא מצליח לעשות כלום, הסיבן שהוא באמת לא שווה שום דבר. וכאילו המצוקה האמיתית היא לא זה שאולי אני בן שפחה, זה שאני לא יודע ואני דרך לדעת, יש שמועה שאולי אני בן מלך שיתחלף ונהיה בן שפחה, יש שמועה שאולי אני בן שפחה שיתחלף לבן מלך, ואין לי שום דרך לדעת מבדאות אם אני פה או שם. יש איזה דמות, אני לא זוכר באיזה ספר של עמוס עוז, שהוא מתאר איזה דמות של תבוסתן כזה, לא, לא בספר החדש, ספר חדש, יהודה, איך נקרא ספר חדש? הסיפור, הבשורה על פי יהודה. אז זה אני באמצע, לא מהסיפור הזה. סיפור אחר, של איזה דמות תבוסתן כזה, של אדם שלא עשה כלום בחיים ולא מצליח לעשות כלום, בין 40 וכמה, וכל היום הוא מסתובב עם מין נבואות זעם כאלה, ואמירות שהן העולם כולו צריך להיות אחרת, כאילו איזה דמות כזאת שמתחבטת מאוד בין השאלה האם הוא באמת איזה סוד שעדיין המציאות לא גילתה, או שהוא סתם לוזר. כן? והשאלה הזאת היא שאלה, שאלה יסודית בהוויה האנושית. שאלה יסודית, כלומר התמונה של אדם הוא נפש אלוקית וגם גוף חומרי, גשמי, משקפת רק, היא עוד השלכה של אותה שאלה שקיימת בתוך האדם. כאילו, האם אני זה הנשמה שלי, ואני יודע לדבר משם, ולדעת עד כמה הנשמה שלי, הנשמה של כל אחד, יש בה באמת משהו, נקודת משיח, שבאמת אם המציאות הייתה יכולה להקשיב לנקודה הזאת שבי, הייתה יכולה לגאול את כל המציאות. עד כמה אני לא רק סתם אדם, אלא כל הכישרונות שלי עם הצגה כלפי חוץ, שאולי אני נראה לפעמים כלפי חוץ כבן מלך, אבל מי שמכיר אותי באמת יודע שהכל זה יכולת ההצגה שלי, אבל לא, אין בזה שום אמת פנימית. השאלה הזאת היא שאלת היסוד שאיתה אנחנו יוצאים למסע, כאילו השאלה מי אני, לא במובן של האם אני א' ב' ג' או ד', אלא האם אני או שום דבר, האם יש אני בכלל ששווה משהו או שהוא אפס מוחלט. כמו שאמר אלבר קאמי, השאלה היחידה משמעותית בעולם הזה היא אם להתאבד או לא. עכשיו חלילה אני לא אומר את זה עם ההשלכה חס וחלילה, ודאי ש, אבל כאילו איזה משהו שבאמת באמת, למה, כאילו יש משהו באמירה הזאת שאומר אם בחרת לחיות, לך על הבחירה הזאת, לך על הבחירה, תבין את ההשלכות המשמעויות שלה, אתה בוחר כאילו, ויותר משהיא משקפת את חוסר היכולת שלנו לעמוד בפני השאלה ולהגיד, אם בחרתי לחיות אני אחיה. כלומר, אני חושב שהיא משקפת את המציאות המעופלת הזאת של בן מלך עם שמועה שהוא בן שפחה, או בן שפחה עם שמועה שהוא בן מלך, ולא מציאות ברורה. אני לא יודע, אני כאילו אני מאסס בתוכי האם נכון היה, האם נכון לכל אחד לשאול את עצמו, האם הוא, איפה הוא בסיפור, באיזה צד הוא יותר, אבל בעצם זה באיזה צד הוא ביותר כרגע, כאילו, כי באמת זה יכול מאוד מאוד להשתנות בתקופה מסוימת, אני יותר בן שפחה עם שמועה שאני בן מלך, ויש תקופה שאני יותר בן מלך עם שמועה שאני בן שפחה, אבל זה גם יכול להיות תלוי בשעה. כבר היום בבוקר מישהו העיר לי איזו הערה טובה סתמית כזאת של אדם שהוא לא חשוב לי בכלל, אבל אני בן מלך, לא, נתן לי איזו הערה חיובית. יש לזלדה איזה שיר שמדברת על המבט של המוכר במכולת, איך שהוא גומר אותה לגמרי, שכאילו היה איזה רגע במכולת שהמוכר חשב שהיא גנבה משהו, וכאילו איך היא, כאילו כל חיי הבדיעו את משמעותה, כאילו המבט של המוכר שלא מאמין לה, הופך כאילו לכל ה... זהו, היא בת שפחה.
אני זוכר שהיה לי איזשהו קטע שממש הציג לי, שאני אגיד, הייתי בתקופה כזאת שאני, לא תקופה, יום, שאתה ממש בועז, ממש בועז. אתה לא יודע להגיד בדיוק למה, אבל הכל יהיה לך ממש שחור, ממש. ואז אתה נוסע באוטו, ואתה שומע איזה שיר טוב בגלגלה, אתה נשאר לך את כל המסע בועז. אתה אומר לי, אז בוא אני. אני
חושב ש אפשר לחדד גם משהו חזק מאוד במילה בן מלך, כי זה אם נגיד יש כל מיני שאלות אמונה, אז זה שאלת האמונה, אבל במובן הקיומי יותר שלה, זה האם יש אלוקים ואני הבן שלו. זאת אומרת, האם נגיד אתמול הרב הייתי הרב טוב זילגר אמר משהו, הוא אמר שהוא ממש העריך בזה שאלוקים מלווה אותך בכל שנייה בחיים שלך, תחיה את זה שבכל רגע אכפת לאלוקים, הוא יושב, וואי, מה הוא עושה, וואי, זה נפלא, משהו כזה. ואז סתם אני מקשיב ואני מנסה להכיל את מה שהוא אומר, לא רק כאילו ממש פתאום לתפוס את עצמי ככה, זה מאוד מרחיב, זה מאוד חזק, וזה באמת גם השאלה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק האם אני שווה, אלא השור, האם אני שווה, וזה אומר, האם יש מלך, זה יחד עם האם אני שווה בעצם. כאילו, האם אני שווה, והשור הזה הוא תוצאה של זה שיש מלך. שאכפת, כאילו, יכול, אם אין מלך, אז בוא נחשוב מה אנחנו שווים, באמת. כאילו, באמת, במובן הפשוט של זה.
למרות שאני חושב שהתרגום הפנימי הוא יותר יקר ומשמעותי בעיניי מאשר התרגום ה... ולכן זה אומר שיש אלוקים.
לא.
בסדר.
כן, לא, זה בדיוק מה שרציתי לעשות. זאת אומרת, להגיד שהבן מלך זה שאלה מאוד קיומית. זה לא סתם כאילו, אם יש כאילו סתם שאלה תיאורטית, אלא זה בעצם, זה גם יש לזה מלא נפקא מינה, מה אני שווה? מה אני שווה? כאילו, אז יש לזה
עוד... יש לרב שגר איזה מקום שהוא כותב שהשאלה האמיתית היא לא שאלת האלוקים, אלא שאלת האדם. והוא אומר, השאלה היא לא אם יש אלוהים, אלא אם יש בתוך האדם אמונה. האם האדם מסוגל להאמין? זה כאילו, השאלה היא, האם האדם הוא אדם מאמין באלוהים, היא השאלה האמיתית. כי השאלה אם יש אלוהים, שאלה על היש האינסופי, שאנחנו עושים כל מיני הגדרות, להגיד עליו יש, זה מגשים. השאלה אם אני מסוגל להאמין. זה נוכחות אלוקית. היה לי ויכוח פעם עם הרב דוב שלימדתי במקור חיים, לימדתי שנה אחת במקור חיים, ואז בתקופה שיעור א' הזה חזרתי לפה לפני שנים, 10 או יותר, ובמקום חיים, לפחות אז, לא למדו אמונה בכלל. לא למדים, לא כוזרי, לא זה, לא מחשבת.
לא אומר.
כלום. ובאתי לרמדו בתור רם שביעית, אמרתי לו, מה זה הדבר הזה? למה לא למדים פה זה? אז הוא כדרכו אמר לי, טוב, תעשה יום בנושא חשיבות. זה, כן. אז לא בא, תלך על זה. עשיתי יום לשתי הכיתות שביעית, עשינו זה, הבאנו, היה הרב בלייכר, שלוש חברון, שבי חברון, הרב דרייפוס והרב דור, שלוש תדור. המרתק היה שהרב בלייכר והרב דרייפוס דיברו בערך אותו דבר. על חשיבות לימוד אמונה, כל אחד מסיבות אחרות, אבל דיברו די דומה. והרב דרייפוס אמר, אין מה ללמד אמונה בכלל. השאלה איך התייחסו לך ההורים שלך. אם ההורים שלך אהבו אותך, יש לך אמונה שיש משהו, ואם לא, אי אפשר ללמד את זה. כל לימוד הוא אבאוטיזם, הוא מדבר על, הוא לא הדבר עצמו. עכשיו אני כאילו לוקח את האמירה הזאת, אבל גם מסתייג ממנה. זאת אומרת, אני לוקח, מה שאני שומע באמירה זה את הדבר החזק מאוד, שאמונה זה לא, כאילו צריך להשתחרר מהתפיסות שזה איזשהו ניסוח שמהי האלוהות וכל מיני, המילים האלה מילים ריקות בסופו של דבר, כלפי אמונה בשורש שלה. על השאלה האם לגבי החוויה עצמה לא ניתן לעשות שום דבר, והאם לימוד לא יכול ליצור פתחים לחוויה העמוקה, פה אני חולק. אני חושב שלפעמים לימוד פותח, כלומר, לי היו חוויות בלימוד, שתוך כדי לימוד נפתח לי פתח לחוות דבר אחר. שהלימוד עצמו פתח לי פתח. אז כאילו, זה ודאי, ודאי יש סכנה בלימוד, שעלולים להפוך את האמונה למין כל מיני הגדרות כאלה שהן ריקות, מילים ריקות בסוף, לא, אין בהם שום חוויה ממשית. אבל אז זה הסכנה בלימוד אמונה, כאילו, שהוא או לימוד מחשבה או לימוד פילוסופיה יהודית, או איך שלא יקראו לזה, זה עדיין נופל לאותו בור.
זה
גם
מה
שצריך
להיות,
זה שבדרך כלל
זה
קיומי
של דווקא.
כן.
שאלה, כן.
כן. האם, כן, בן מלך, כן, השאלה אם אני בן מלך היא יותר, היא השאלה האמיתית ולא השאלה האם יש מלך. השאלה היא האם אני בן מלך היא בסופו של דבר שיקוף של השאלה, השיקוף הממשי בעולם הזה, כן. והיא היום, והלך אחד וגילה עשות באוזני הבן מלך, איך שאומרים עליו שנחלף כנל, אך אי אפשר לך לחקור על זה, כי אין זה כבודך, ואי אפשר לך לחקור זאת כלל. אך הודעתי לך זאת, כי אולי יהיה קשר כנגד המלוכה, ויוכל הקשר להתחזק על ידי זה, כי יאמרו שהם לוקחים לעצמם הבן מלך למלך. היינו אותו שאומרים עליו שהוא הבן מלך האמיתי כנל. על כן אתה צריך לחשוב מחשבות על הבן הנל להעבירו. כל זה הוא דברי אותו האיש שגילה הסוד לבן השפחה, הנקרא בן מלך, והלך זה הבן מלך, היינו זה שנקרא בן מלך, והכלל, בכל מקום שנזכר כאן בן מלך סתם, הכוונה על הנחלף, היינו שהוא באמת בן השפחה, רק שנקרא בן המלך, כי נתגדל אצל המלך כאן, לכן בבן השפחה, במקום שנזכר בן השפחה, רק במקום שנזכר בן המלך האמת, או בן השפחה האמת, אז הכוונה על האמת לאמיתו. רבי נחמן כאילו עושה לנו סדר, שבאמת אני חושב שהכוונה של רבי נחמן זה לעשות לנו בלגן. כלומר, יש משהו בחוויית הקורא שצריך להיות שותף לחוויית הסיפור, שנתבלבל לגמרי כל פעם, רגע, למי הכוונה כרגע? שכל פעם זה יהיה מבולבל, זה לא יהיה ברור לגמרי על מי מדברים, ועל ידי זה שהוא מסביר לנו שוב ושוב באופן אובססיבי, זה מבלבל אותנו לגמרי, אנחנו לא יודעים על מי מדובר. כן, כן, זה הבן מלך והבן שפחה, זה מבולבל לגמרי, וזה חלק מהחוויה שהוא נותן פה איזה הסבר מסורבל כזה, שכאילו מסביר ובעצם משאיר אותנו באי ידיעה מוחלט, וכן ידיעה, אבל כאילו בידיעה שהיא לא אינסטינקטיבית, שהיא לא, אתה קורא ומיד אומר. הדבר שאני רוצה להעיר בהערה הזאת, שהוא אומר, חוץ ממקום שכתוב בן המלך האמת, ואז תדע שהכוונה לבן המלך. אבל כל מקום שכתוב סתם בן מלך, הכוונה היא לבן השפחה, שכולם אומרים עליו שהוא בן מלך, כלומר הוא בוחר שהסיפור מסופר באוזני איך שהעולם רואה אותו בחוץ, וחוץ מזה כמו שכתוב בן המלך האמת. עכשיו זה מאוד מעניין שבן המלך בהתחלה הוא סתם בן מלך, רק בגלל שהחליפו אותו והוא עובר סיפור, ובסוף אתם יכולים לדמיין כבר את הסוף שבסוף ידע, יגיע להיות בן מלך כנראה, יסיר ויביא כאן לחלקה. אבל רק בגלל שהיה כל הסיפור הוא זכה בכינוי בן המלך באמת, בן המלך האמת. בן המלך האמת זה רק בן מלך שעלה יראו על מקומו כבן מלך, והוא חשד אולי הוא בן שפחה, ואז הוא גילה שהוא באמת בן מלך, ואז הוא בן מלך האמת. כלומר יש משהו כאילו שאם לא היה את היראו הזה של העולם הזה שמערער לנו את תמודת המציאות, שזורק אותנו מהגן עדן של הילדות, שמערער לנו את הביטחון בתפיסות העולם, בזהות, אז הזהות שלנו הייתה תמיד לא קנויה לנו לגמרי, כי לא היינו עוברים את התהליך שקונה אותה, אלא היא הייתה לא יודע, ככה גדלתי, לא יודע. למה היו שואלים אותי מי אתה, הייתי אומר אני בן מלך. מה זאת אומרת? לא יודע, ככה קוראים לי מאז שאני קטן, לא יודע מה, למה, מה זה אומר. רק בן מלך שהיה בן שפחה תקופה מסוימת והתבלבל בזהות ובחר שהוא בן מלך, יכול ששואלים אותו מי אתה, הוא אומר אני בן מלך. למה? אני יודע לענות את זה, אני בן מלך האמת. כאילו הבלבול, אם אנחנו שואלים למה יש בלבול בעולם הזה, הבלבול של העולם הזה הוא הכלי היחיד שמאפשר לאדם ליצור זהות שהיא קנויה על ידו, שהיא לא מולדת, אלא היא קנויה. אם העולם לא היה מבולבל, אדם לא היה יכול לקנות שום דבר. ובאמין שרב שגר, האמונה אפשרית רק בסביבה של כפירה. רק בסביבה של כפירה לאמונה יש משמעות, היא התרחשות, היא לא איזה מין סיפור המציאות, כן? כאילו מין כזה מובן מאליו, מה שבשבילנו זה שהעולם הוא כדור זה לא עובדה בעלת משמעות, כי היא מובנת מאליה כזה. מה שהיינו קטנים יש כדורים כאלה, לא היה זמנים שזה היה דבר שהיו נלחמים עליו, כשנוצרה התפיסה של העולם מכדור אז הוציאו להורג על זה אנשים שאמרו את זה או שלא אמרו את זה. אבל היום הוא כדור, ומה זה אומר? כלום, שהוא כדור. גם יש אלוהים, זה יכולה להיות אמירה סתמית, אבל ברגע שהאדם משהו בזהות, משהו במציאות התשתיתית שלו מתערער והוא מוצא את הדרך לבחור בו, אז הוא הופך להיות בן המלך האמת.
זה נשמע דווקא קצת הפוך פה. כאילו, מה שאומר האמת זה לא כדי להדגיש שזה אמת, כאילו להגיד לך שאין בכלל משמעות למילה האמת, כאילו. כי הרי בסופו של דבר ברור שכשהוא אומר בן המלך, זה בן המלך האמת, כי הוא לא צריך להוסיף עוד כל מיני דרכים להסביר את זה. כשהוא אומר בן המלך סתם, סתם זה האמת, כאילו.
אבל כאילו יש לנו את העולם שאומר אחרת, כאילו.
בסדר, אבל זה שהוא בוחר כל זה כאילו על פי העולם, על פי הסתם, כאילו. כשיש אמת אז צריך להצביע עליה במיוחד, מה שהוא לא באמת
כשיש לה נוכחות החיצונית משקל, היא לא...
זה לא נוכחות חיצונית, זה כאילו הסתמה. הוא היה יכול לעשות את זה הפוך, הוא יכול להגיד בן המלך זה האמת, כשהוא רוצה להגיד הפוך הוא אומר בן המלך אחר שקר, נגיד. הוא לא עשה את זה ככה.
הוא לא עשה את זה כי נראה לי בגלל יש ברבי נחמן בהתלבטות בין פנימיות לחיצוניות, יש צד שרבי נחמן נותן משקל מאוד גדול לחיצוניות, בניגוד כאילו לתפיסות הרומנטיות הקלאסיות שאומרות איך לאדם פנימיות ושום דבר לא יכול לערער אותה. רבי נחמן אומר איך האדם נראה מבחוץ, כן, כמו הסיפור שהוא נראה לי סוג של וריאציה או אפילו קצת צוחק עלינו בזה שכאילו באינדיק שכאילו בסוף מרפאים אותו אבל לא מרפאים אותו כי אולי הוא נשאר אינדיק, הוא רק אינדי גם יכול לשבת ליד שולחן ולאכול, שכאילו הוא כאילו קצת צוחק על הפנימיות. סיפור שאפשר לראות אותו כסיפור בדיחה על הפנימיות של האדם. כאילו, אני באמת אינדיק, אני באמת לא אינדיק, אני בן מלך, אני לא אינדיק, אני... זה שאלה חסרת משמעות. אם אתה מתנהג כבן מלך וחי כבן מלך וחווה כבן מלך, אז אתה בן מלך, אז אתה לא אינדיק. כן. וכאילו יש משהו בפנימיות חסרת יכולת מימוש שרבי נחמן לא נותן. יש איזה משהו שפנימיות יכולה לעבוד, כאילו התפיסה שיש לי זה עולם פנימי עמוק, עלולה להיות מחסום מהתקדמות. עם מחסום מהתקדמות, כשאדם חי כאילו, כאילו יש תהום בין העולם בפנים לעולם בחוץ, וכאילו יש לי עולם פנימי והעולם החיצוני לא קשור אליו, ואז כאילו זה שכביכול אני מחזיק, יש לי עולם פנימי, לא... כמו שאמר לי חבר שהוא רצה ללמד באיזה מכינה חילונית, ועשו לו רעיון וזה, ואומר לו, תשמע, אתה בדיוק מתאים לנו כל מה שאתה זה, הבעיה היא שאתה דתי ואנחנו צריכים מישהו חילוני. אמר להם, תאמינו לי, אני חילוני בלב. עכשיו זה, הוא אמר באמת לאמיתה, הוא באמת חילוני בלב, אבל לא קיבלו, בשביל להיות חילוני אתה צריך.
חילוני.
חילוני, באמת, לא, כאילו את כל המעשים של החילוני, להקפיד בחומות של החילוני, לא להגיד אני חילוני בלב לא מספיק בשביל להיות חילוני.
מעל
הרצף. לא, על הרצף, לא, אין דבר כזה. אתה צריך לחלל שבת, דאורייתא, דרבנן, כל ה... אחרי אתה לא, זה לא נקרא חילוני.
לחלל שבת
דרבנן. כן. יש לי אח דתל"ש, הוא לא ש... הרווח הגדול בלהיות דתל"ש, שאתה יכול מספור ספירת העומר גם אם שכחת אתמול. בברכה. כל הדתיים, כן, לא, אין לי בעיה, אני מברך.
גם תימנים.
תימנים ודתל"ש.
מה נקרא
לו? כן, שהוא מברך. נו, בדיחה אחרת, לא בסדר, קבלתי, כן? חבר לשמיים, ואומרים לו,
מה, עוד עוד
ויהיה יום והלך אחד וגילה עשר באוזני אבי מלך שבו אליו שנחלף כנל, אך אי אפשר לך לחקור על זה, כן זה כבודך, ואי אפשר לך לחקור זאת כלל, אך עודת את כולה יהיה קשר כנגד המלוכה, ויוכל הקשר להתחזק על ידי זה, כי אומרו שהם לוקחים, אני חזרתי אחורה. והתחיל לגרום מאוד לאבי הבן הנ"ל, אני אחרי הסוגריים, ושם עינו להיות רווה בו רעות תמיד, והיה תמיד גורם לו רעות, רעה אחר רעה, כדי שיוכח לעקור עם בנו. וכל זמן שהיה המלך חי עדיין, לא היה... מציק לו, כן.
הרבה,
כאילו,
רווה הרבה.
לא היה לו, וכל זמן שהיה המלך חי עדיין, לא היה לו ממשלה כל כך. אף על פי כן היה גורם לו רעות. ואחר כך נזקן המלך ומת, ולקח הוא את המלוכה, בן השפחה שנקרא, שנחלה ונקרא אתה בן מלך כנען, ועד עשר רעות יותר. הוא לא מרפא. כן, אני אומר, זה לא באמת סתמה. זה סתמה עם סוגריים, זה הדרך שלו. ועד עשר רעות יותר לאבי הבן הנען. כן, זה כאילו כל אדם יש לו את המציאות שלו ואת הסוגריים שלו. מי אתה? אז יש לי את המציאות ואת הסוגריים. כאילו, כששואלים אותי איפה אתה גר, אני גר בירושלים, אבל גרתי עד לפני שנתיים בגבעת, אנחנו בינתיים סוחרים, אני לא מכיר את ההתנצלויות האלה של הזהות.
במקור
אני... אני גר בבני ברק, גבול רמת גן, אני פתח תקווה ליד ה... כאילו כל מיני כאלה התנצלויות, שכאילו יש לי את המקום מגורים עם השורה הנוספת שהיא חלק מההתנצלות. איפה אתה לומד? אני לומד בזה, אבל לא לג... המציאות והסוגריים. לפעמים זה שם ראשון ושם שני, זה, אני לא יודע, ככה לפחות בחלק מהאנשים שהשם השני הוא הסוד שלהם, הסוגריים של השם הראשון. כן. שם וכינוי, לפעמים הכינוי הוא הסתמה וה...
זה
השם או הסוגריים, כן, זה לפעמים...
הסוגריים הוא זה המשמעותי, נכון? זה העסקה.
הסוגריים זה מה שהתגלה. זה מה שהתגלה בסוף. אבל במציאות הנוכחית, איפה האדם? אתה מבין, כאילו, רבי נחמן מוכן לכתוב את זה ככה, כי כרגע הוא בן מלך. שבסוגריים אנחנו יודעים שבאמת הוא בן שפחה אלה שמתחלים. אבל הוא בן מלך, זה מה שהוא כרגע. ובסוגריים הוא בן שפחה. תדמיינו, כאילו, איך אפשר להסריט את זה? תחשבו על איך עושים את זה בסרט, איך אפשר להכניס את הסוגריים בדמות, אני לא יודע איך זה, כאילו...
אז הסוגרה לדעתי זה כאילו משמעותי, גם כשאתה תדבר, גם כשאדם שואל אותך, נגיד יש לנו שם מגיעים בן אדם, בן אדם תדבר, בן אדם ממש, הוא מאוד יעשה כיוון שלו ולא כל כך מתחבר לשם שלו. אז הוא כזה אומר, קורא לי משה, כאילו אתה יכול לקרוא לי גם ככה, כאילו, ומיד עוד אנחנו סוגריים, וזה מה שמשמעותי, ככה הוא גם אוהב שקוראים לו, זה הסיפור, זה דווקא הסוגריים. זאת אומרת, גם כאן, אולי הוא רוצה להראות, הנה, קוראים לו אבן מלך, אבל בתוך הסוגריים זה איכשהו, זה משהו באמת. זאת אומרת, וכבר עכשיו אפשר לראות את משהו באמת. מה זאת אומרת? כשהוא מתנהג בצורה כל כך סזיפית וכל כך, הוא כולו בפחד מהבן אדם ההוא, שהוא יודע שהוא בן המלך באמת, כשעכשיו הוא בן השפחה, והוא כך מתנהג אליו את זה, זה אומר שכולו חי בתודעה, דווקא כל כולו באמת באמת בן שפחה, למרות שהוא בן מלך. ולכן הסוגריים זה המשמעותי. זאת אומרת, ככה הוא חי, אני חושב
אתה צודק שזה מה שמתגלה. השאלה, העניין הגדול הוא שאנחנו קוראים את הסיפור בלי לדעת הסוף. לא פה, אלא פה.
נראה לי הרבה פעמים, גם בסוגריים הקודמות שהוא כתב עליו, זה נשמע כאילו רוצה פשוט להיפטר מהסוגריים, עם כל פעם גבולות, אתה רואה שהוא לא נכתב, הוא ממשיך כאילו. אז אני, ככה אני רואה את זה, שכל המסר של הסיפור שלו זה בעצם המשחק הזה מהסוגריים, אני אסתר, באמת זה לא משנה מה הוא כאילו, זה לא משנה אם זה או זה, זה הפיילר הזה שלו, שהוא כאילו...
אני חושב שזה לא שזה לא משנה. אתה לא משנה, צריך לומר אחרת. האדם הזה חי בכאב גדול שהוא לא יודע. הוא לא יודע, והמציאות עם הסוגריים, כאילו זה נכון שבסוף יתגלה ש... אבל כשאני קורא את הסיפור לא כאן, ואני יודע, ומציץ בסוף ויודע, כשקורא את הסיפור על עצמי, האם אני יודע שבסוף יפתחו הסוגריים ויתגלה שהם האמת, או שבסוף אין לי שמת שום דבר לסמוך עליו, לדעת מה באמת אני ומה הסוגריים. אל תאמין בעצמך על יום אותך. היה רבי יוחנן כהן גדול, ש-70 שנה היה כהן גדול, ואז הסתבר לפי הסוף של הסיפור שהוא בעצם כל הימיו זה היה כאילו הרמה להנחתה לכפירה הגדולה שתבוא בסוף. ופתאום כל הפרשנים יגידו, כן, תמיד ראו עליו שהיה, אבל הוא לא ידע, וגם אחרים לא ידעו כל הזמן. ועכשיו, לפי שהסיפור הסתיים, פתאום התברר. יש את האדם שכל ימיו לא ידע וחטא וזה, ובסוף התגלה שהכל היה כדי לייצר יש קונה עולמו בשעה אחת. ואז כולם יגידו, כן, אבל כבר כשהוא חותם מגלים שיש בו איזה גדלות, אבל את זה אומרים עכשיו.
כן, אבל זה ככה זה אותו רציני, זה שיעור אמונה, כאילו ככה אני מפגש. כאילו פה מה שבא לעשות בעיניי לפחות, זה להגיד לך שעצם זה שהם יכולים להתחלף, בעצם זה שבעולם יכולים להתחלף, ואתה כל הזמן תסתבך מה הסוגריים ומה האמת, מה האמת באמת ומה האמת בכאילו ומה הסתם ומה לא סתם, זה עצמו מראה שבסופו של דבר בעצם הסיפור הזה, ואתה אומר, זה בעצם לא משנה מה הוא באמת, כאילו, הוא באמת בשיפה, הוא באמת בדרך כלל, אפשר לקחת את זה לחיים שלך. הם בסוף יסתדרו, יגלו מה קרה בסוף, יהיה בסדר, כאילו. אבל כשאתה מסתכל על סיפור, אני לפחות, שאני קורא סיפור כזה, ואז אני אומר, רגע, מה, אני בן שפחה בן לך, בן שפחה בן לך, ואז אני אומר, בעצם אני מבדל, זה מה שיצא לי בסוף, כאילו.
למה עכשיו ניסה, אין הבדל, כאילו?
מה?
אני מבין את הסכיזופרניה הזו, כן, אבל כאילו אתה להגיע מזה לזה שאין מה
לדבר,
זה שלב שהוא בדיוק לא עושה אותו, לדעתי לפחות.
אני חושב שדווקא שזה שהוא האירוניה הגאונית פה, שכאילו זה מסווה של אני מייצר.
בוא נשאל את זה אחר.
קורה במציאות, כאילו.
בוא נשאל את זה אחר. ומה זה נותן, הזה לא משנה? לאן זה מביא אותך? אם אני נגיד שזה לא משנה, לאן זה יכול להביא אותה?
קודם כל נורא משחרר.
משחרר את השאלה.
כן, מה שאני יודע בהתחלה, אני חשוב בעולם או שאני לא? כל המצבים האלה, מצבי רוח האלה, בסדר, זה יקרה, תהיה פעם ככה ופעם ככה, זה בסדר, כאילו. אבל כשאני שואל את עצמי, מה אני באמת? כאילו, השאלה הזאת, שכאילו עכשיו אנחנו נשים, מה אני באמת? אני בן מלך ובן שפחה. כאילו.
אבל אני לא משנה מה
המפיר. אתה רצית זה יאוש?
זה לא יאוש, הפוך.
אבל לא מתאר פה איזו חוויה של הבן אדם שיש לו משבר זהות. אתה כאילו המספר החיצוני, הוא מכיר את זה שיש שם איזה, כרגע לפחות, אף אחד מהדמויות לא עובר את איזה משבר ביחס לעצמה. יש איזה איור מסוים, משהו כזה, אבל זה לא... אתה מבין מה אני אומר?
כן, נכון, אבל אני חושב ש...
אז כאילו, להגיע מפה לא רק שכאילו... זה לא... תמיד, זה לא... לבוא ולהגיד שזה לא משנה לו, זה כאילו זה כבר ללכת שלושה צעדים קדימה.
אני באמת אגיד שזה מעסיק בכלל.
אני
אומר, אבל הולך למקום של המספר, זאת אומרת, אני מושפע מרונחם כמספר, לא?
אני אומר שוב, פחות מעניין אותי השאלה מה אנחנו רוצים לספר. מעניין אותי איזה אופציה זה פותח בנו. השאלה באמת, אני שואל כאילו כרגע על ההקשבה שלי לסיפור, אם באמת המקום הזה של זה לא משנה, אני שואל את עצמי אם הוא מקום ממשי או שהוא תמיד יהיה בו ממד של הדחקה. זאת השאלה שכאילו, האם באמת אדם יכול להשתחרר מהשאלה, או שהמחשבה שאני משתחרר מהשאלה היא תחזור אליי בהפוכה בסוף. זה כאילו בסדר, אמר, בדרך כלל אמר, לא יודע, יכול להיות.
אני חושב שהשאלה נמשיך להישאר כל החיים, אבל אתה לא תהיה נתון בצורה כל כך טוטלית, כמו שאם אתה לא מכיר את הסיפור. אני חושב להישאר, יהיה יום ככה ויהיה יום ככה, אני חושב להיות ככה. אבל אתה לא כאילו יום אחד תרצה להתאבד ויום אחד תרצה להיות המשיך, זה בדיוק. אז אתה כאילו,
לא בא לזה, זה הכל. אבל הפרופורציות הן משני הכיוונים.
מה?
הפרופורציות הן משני הכיוונים, אתה מפסיד מהם.
מה?
אתה לא תוכל להיות משיח, אבל.
אתה, לא יודע, באף אחד לא יכול להיות משיח, זה לא משנה, אני רגוע, כאילו, בסדר.
למה? למה, גיא?
כי אנחנו
לא
יכולים
להיות משיח. למה? בוא,
תכבד משיח.
לא. לא, באמת.
אני לא יכול להתאבד, זה אופציה, אבל זה לא יש לי.
אבל נגיד, אם זה היה סיפור מודרני שכתוב על פי הפסיכולוגיה המודרנית, כלומר, הפסיכולוגיה מה שהיא עושה עם הבעיה זה מובילה למקום הזה. תשים לב, שני הצדים האלה קיימים בך, תחיה איתם בשקט, זה לא נורא, קצת ככה, קצת ככה, בוא נרגיע, כאילו זה האופציה הממתנת. וברור שזה חלק מהחיים שלנו, האופציה הממתנת. כלומר, שרוב היום, כשאני שומע קולות, כשמישהו נותן לי איזה מחמאה, אני עושה כזה, בסדר, סבבה, תגיע, כאילו, תרגיע, כי אני לא רוצה להיות בתוך הסד הזה, וגם בגלל שאני ענב גדול. ואם מישהו אומר עליי משהו מאוד שלילי, אני גם עושה את אותה, בסדר, הוא אמר, זה גם שלא, זה לא באמת. אבל אני מרגיש שיש איזה מקום מתחת לפני השטח שאני רוצה לשמור, שאם מישהו פגע בי באמת, אני פתוח לשאול את השאלה, אולי באמת. כל הטוב שאני עושה בעולם הוא הצגה. וזה באמת שיש בי, שמשהו רע מאוד נמצא מאחורי זה. אני רוצה שגם תהיה פתוחה השאלה, אולי באמת יש לי איזה טוב חדש, נפלא, שחידוש כמוני לא היה מעולם. אני איש פלא ונשמתי פלא גדול. אני חושב להשאיר מתחת לתפקוד הנורמלי את השאלות האלה, את הביאבור הזה, בעיניי זה חיוני לזרימה של החיים. כאילו, בסדר, אנחנו חיים נורמלי. אבל באמת, באמת, כשאני יושב עם הבחור ההוא שהוא במאניה דפרסיה, אני אומר לו, אתה צודק, באמירות שאתה משיח, צריך כלים, צריך לעבוד על זה. לא, אתה צודק לגמרי, רק שיש כמה כלים בדרך, יש עבודה לעשות, יש בעזרת השם, כן. הוא אמר לי, הבחור הזה, אתמול דיברתי איתו בטלפון, הוא אמר לי שכמה אמרו לו שבדיוק הסיפור שלו זה הסיפור על, סתם אני אומר כי זה חידוש, איך זה קשור אני אגלה רק כשאני אגיד, שכמה אמרו לו שהסיפור על ההוא שטובע ואז הקדוש ברוך הוא שולח לו אונייה, הוא אומר לא, אני רוצה שקדוש ברוך הוא יעזור לי, ואז הקדוש ברוך הוא שולח לו מסוק, הוא אומר לא, אני רוצה שקדוש ברוך הוא יעזור לי ולא עולה, ואז הוא טובע, עולה השמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו טמבל, שלחתי לך כזאת עזרה ולא לקחת. זאת אומרת, כמה אנשים אמרו לו שהסיפור הזה מסופר עליו? אמרתי לו שהסיפור הזה נקודה באמת באמת מאוד עמוקה של אדם שלא רוצה עזרה עקיפה, רוצה שהקדוש ברוך הוא בעצמו ישית את הידיים ויקח אותו. הוא לא רוצה סירה, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה שליחים עקיפים, הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא שלפני ים, ישירות, בלי לבושים. לעשות שזה גורם בסוף לאדם לטבוע, אז תלכן לעזר. אבל בתביעה הזאת, ברצון הזה, וחוסר המוכנות לעלות לספינה, לא, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. זה נזכיר לי ספר ילדים, טוב, אתם לא מכירים, זה ספר ילדים חדש, אז לכם לא סיפרו, שנקרא את זה. איזה ילד שכל אדם רוצה את זה, את זה, את זה, ובסוף רוצה את אבא שלו. אבא שלו מביא לו, אתה רוצה את זה? לא, את זה. הוא לא מבין, אתה רוצה את הדובי? לא, את זה. בסוף הוא רוצה את אבא שלו. אז שזה בדיוק הסיפור. שזה כאילו בעומק, בעומק הוא צודק, האדם הזה שלא לא עלה לסירה ולא נענה לסוף, הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא.
יש לנו יסר חדר שזה לכם לא פקר אדם, שזה ברחוב סומסום, שהוא רוצה להיות שם. אז תלך לשם, הנה הוא עומד שם, אז הוא עומד, אז הוא שואל, הגעתי לשם? לא, לא, שכאן. מה, עשיתי להיות שם, אז תלך לשם, הוא שם.
כל פעם הוא רוצה,
רציתי להיות שם.
אבל בסיפור של הידי יש זה, והזה הוא האבא. הוא רוצה את האבא בעצמו. הוא לא רוצה את ה... ואני חושב שיש איזה משהו כזה עכשיו ברור שבעולם הזה כל אדם מבוגר נגיד כן, אבל העולם הזה מתנהל על ידי סירה שתעלה עליה מסוק שזה לקדוש ברוך הוא יש לבושים ודרכם, בסדר, אבל אני עדיין רוצה אני אעלה לסירה, אבל אני רוצה שגם כשאני עולה לסירה אני אגיד
יש את העולם
בין הלאה, אני רוצה שם עוד להגיד זה לא מספק אותי באמת, עליתי לסירה וניצלתי ותודה רבה לקדוש ברוך הוא שלחתי את הסירה, אבל הייתי רוצה את זה, לא את הסירה.
מעניין שלא, נכון, הוא האדם היחיד שיכול היה לומר על עצמו, אני אין חילוש כמוני.
למה?
וגם הוא יכול לומר, אני לא לוקח תרופות ורופאים.
למה הוא האדם היחיד שיכול להגיד את זה?
אני חושב, בגלל מה שאני אמרתי, בגלל שהוא השתחרר מהצינות התאומית של פעמירה הזאת, כי הוא לא מפשוט בצינות, מה באמת? הוא חשב ככה, אבל חבל אמרנו את רנקר.
אבל זה מה שאני
לא מבין, זה שולחן מכל המשחק הזה. יכול להיות יום אחד ככה, ויום אחר ככה.
אבל
אתה
לא חושב
שזה
בין, נו.
אבל
הוא היה
מבחינת,
הוא
היה, מספרים על הספן, קראתי על בן. הוא היה מאוד, הוא היה נראה כמו חולמן בטוב, מה זה דיפרסיה בקטע הזה, הוא היה פתאום איזה שיעורה, אני לא מבין כלום, לא מבין כלום, לעשות את תוכנה, הוא חי בסרט כבד, וזה מה שגרם לו להגיע כל כך גבוה.
הוא לקח את עצמו מאוד קשה.
הוא לקח את עצמו מאוד
קשה. יש איזה סיפור בשיחות הרבי עם מני, איך שהוא יושב ביער והתלמידים עוזבים אותו.
זה מה שגורם לצרוע.
יש לו חלום, שהוא זורק ראשו לאחור. לא, מישהו פה זה, וצועק צעקה גדולה, יש איזה חלום שהוא מתאר, איך שכל התלמידים עוזבים אותו, לא נשאר לו כלום, כלום, נכון?
ביער, יש גם יער
בסיפור,
אז
צריך לזה. וזה כאילו...
יש את האפשרויות, בוא להגיד שהוא באמת היה מהנספסים, כאילו, באמת.
לא,
בוא להגיד, אני חושב שהוא פשוט, בגלל שהוא היה משוחרר מהלחץ של זה, אנחנו חייבים לחיות על האמצע, כי אחרת אנחנו כאילו... פחדים שאנחנו מאמינים שליטה. ובגלל שהוא ידע שזה משחק. הוא ידע שזה בסדר אמור שיום אחד יהיה פה על קצה ופה לקצה. דווקא מי שיודע שיש לו איזה רגע אחד בחוץ מכל העסק הזה, יכול לחשוב לעצמו עד הסוף. כי הוא הבנה שחושב שאם הוא עד הסוף הוא משיח, הוא מתאבד, אז הוא כל הזמן ישמור על המקום העקר הזה באמצע. ככה אני אומר. ובגלל שהוא פותח את האופציה, הוא פותח את כל הסקאלה. זה שיש לך
דרך אגב, ההבדל בין מניה דיפרסיה לבין גדלות הוא רק בשאלה מה קורה בזה, מה הוא עושה עם זה. זה כאילו יותר קטן, זה יותר מאוד מאוד גדול. כלומר, הרי גם ההבחנה הרפואית, כלומר, למה מאשפזים בן אדם מגדיר אותו כחולה? כי הוא מזיק לעצמו או לחברה. ואם אותן תכונות עצמם מתקנות וגואלות את עצמו ואת החברה, אז אף אחד לא יגדיר אותו חולה. גם ההגדרה הפסיכולוגית המודרנית. ומאלה, אין הגדרה אובייקטיבית. הגדרה היא רק השאלה לאן הכוחות האלה הולכים. אם המניה דיפרסיה היא כלי, שוב, להגיד מניה דיפרסיה זה רק כאילו להגדיר את זה כאיזה חפץ, אבל על כל דבר זה נכון. אם תחושות הכישלון, תחושות הגדלות, הן מתקנות, הן עושות טוב, הן מקדמות את העולם, אז כבר ההוכחה שרבי נחמן לא היה לו מניה דיפרסיה, היא עובדה שהיום, 200 כמה שנים אחרי פטירתו, אנחנו חיים מתורתו. אז זה
הדבר. אתה לא קורא לזה מניה דיפרסיה, זה האמת.
לא, אז אני אומר, לכן זה האמת. זה מניה דיפרסיה כאשר זה גורם לאדם לפגוע בעצמו בסביבה, ואז זו מחלה. המחלה או האמת היא תלויה בשאלה של, של אם זה מתקן או הורס. שם זה, זה, זה כנה מידה היחיד, כנה מידה היחיד, אחרת זה אמת לאמיתה.
גם
ברפואה זה כאילו, איך זה מודע? כן, בואו, מה מודע כמחלת נפש? מזיק, או לעצמו, לסביבה, זה מחלת נפש. מה שלא מזיק לעצמו ולסביבה, הוא מודע כמחלת נפש. כאילו, איזה הגדרה, איזה זכות יש לאדם להגדיר מישהו אחר כחולה, אלא זה, מה שמזיק, מה שהמחלת נפש מהם. לכן זה, זה כאילו, ההכרעה, לכן פשוט הגענו שכל מי שאומר שלא, רבי נחמן הייתה מה זה דיפוס, אז זה שטות גמורה. כי הנה, זה לא, הנה, עובדה, הנה התוצאות, אז הנה התוצאות.
ולפי
דקה אתה חושב
כמה סביר
להכניס
מישהו
לדעת משוגעי
כאילו.
ברור שזה
צדקה. זה שהוא
המיעוט,
העולם
מזיק
לא.
בסדר, אבל אז פה יש, הוא מזיק לסביבה, ולכן אנחנו משתדלים באופן מינימלי למזער את הנזק הזה. זה כאילו הדבר היחיד.
אני גם רואה את הסתובב אחד מהנספוסים קשה, הוא ציבר לכולם שהוא טנה ויש לו דירה בבית המקדש, ואני כאילו אינדר אינטר מחפשת אותו וכל מיני כאלו בעניינים.
אז זה היה מצחיק, בסדר, כשזה מצחיק.
אבל מבחינתו כל מי שלא האמין לו, פגע בו, עמוקות כאילו, פגע בו.
אוקיי, זה כבר מגיעים למקומות של הנזק. השאלה גם איזה נזקים יש מזה. כשהנזקים לא חמורים, גם לא מאשפזים. אבל אני אומר, השאלה בעומק, בעומק, כשאדם עמוק יותר ומתלבש על זה, השאלה היא, האם האדם השיח או לא, זו שאלה של תפיסה עצמית, כי באמת, באמת, העצמיות של אדם היא אינסופית. הנשמה שיש באדם. ולכן כל אדם ראוי להיות משיח, אם הוא יצליח למצוא את הכלים לבטא את כל עומק נשמתו. הבעיה היא שאנחנו חסומים ולא, אבל באמת כל אדם ראוי להיות משיח אם יצליח להביא את כל עומק נשמתו לידי ביטוי. זה, זה כאילו, כי הנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. אז מה, הבעיה היחידה היא, היא חוסר יכולת הביטוי, המחסומים האלה. טוב, נראה לי שמבחינת הזמן, לא יודע הזמן של השעון, אבל הזמן של ההתחשות, נראה לי כדאי לעצור. טוב, נמשיך מפה שבוע הבא.